אז ממש מזמינה למצוא את התנוחת ישיבה שלנו כמו בזמן ישיבה. זה מכניס את התודעה שלנו לתוך סוג של נוכחות והקשבה אחרת מאשר מין ישיבה לימודית כזאת שמחכה שהשכל יבין דברים. אז אפשר לשבת, ומשהו בהקשבה נובעת מכל הגוף. זה בעצמו תרגול מאוד מעניין. ההקשבה היא לא רק ההקשבה של האוזניים ובחלק הזה, אלא ההקשבה יורדת ככה ומקשיבה גם מהלב וגם מהבטן וגם מהצדדים. ולילה ביקשה ממני לומר שמי שהייתה לא עולה פגישות בזמן ההליכה ולא היו, אז תגיעו לבניין מורות אחרי השיחה. בסדר? מי שהיה אמור להיפגש עם לילה לפני השיחה וזה לא היה, אז תבואו אחרי השיחה. היה בלבול קל. אוקיי. אז בואו ניקח רגע כמה רגעים לפני שנתחיל לשוחח וקצת לקרוא. אפשר להרפות את הגוף, להתרווח בתוך הגוף ככל שניתן לנו עכשיו. ככה הערכה מאוד גדולה על התרגול המסור, שממש מרגישים אותו באנרגיה הזאת באולם. אנחנו די הרבה אנשים ומאוד מאוד שקט. זה לא אומר שבפנים מאוד שקט, אבל זה כן אומר על הפירות של היציבות והנוכחות והסבלנות והטוב, שמאפשרים לנו ככה לשבת ככה יחד ולתמוך אחד בשנייה ואחד בשני. תודה, זה כיף להיות חלק. אחר הצהריים אני רוצה להמשיך עם הדרשה של על הסילופים, סילופי התפיסה, התודעה וההשקפה, וככה לפרוט יותר את הסילוף מספר 3. שלושת הסילופים הראשונים הם בעצם, מי שמכיר קצת את הלימוד של שלושת המאפיינים, נכון? זה מופיעים הרבה מאוד פעמים, והסילוף הרביעי מופיע לעתים. אז בשבת שיהיה לנו זמן ככה לשאלות ותשובות, אז אם זה יעניין אתכם אז אולי תשאלו אותנו אז. ואם לא, יעניין לכם דברים אחרים, אז תשאלו דברים אחרים. אבל שלושת הסילופים הראשונים הם בעצם הם הליבה של תרגול הויפאסנה, של החוכמה. זה בעצם היכולת שלנו לראות יותר ויותר את הטבע של כל התופעות, הטבע של הדברים, הטבע של החוויה, הטבע של העצמי. כן? אז נגיד קצת ככה על השניים הראשונים, ואז נפתח טיפה יותר את השלישי. מאחר וזה באמת הליבה של החוכמה, אז זה לא שמבינים את זה ככה. מי שזה, זה חתיכת לימוד, אתם שמתם לב, נכון? זה לא דבר של מה בכך, אז חלק שמעתם אולי כבר הרבה פעמים שיחות על שלושת המאפיינים, אולי חלק זה יותר חדש, אבל להגיד שזה משהו כזה שאנחנו שוב ושוב שומעים אותו, בכיוון שזה סילופים מאוד עמוקים בתודעה האנושית, זה הבורות, זה התעתוע. אז תראו גם עכשיו בשיחה הזו, שלראות מה מכל הדברים, ככה הקשבה שהיא פתוחה, לתת לדברים ליפול במקום שהם עכשיו נופלים, ותמיד יש משהו אחד או שניים שהוא נורא רלוונטי לתרגל איתו ולעבוד איתו. זה אף פעם לא הכל. בטח לא, כן, שלומדים כל כך הרבה בכלום. זה בעיקר לתת איזשהו עושר, שאחר כך אפשר, זה צידה לדרך, לחיים של תרגול. זה חיי תרגול, הדרשה הקטנה הזאת, זה חיי תרגול שלמים. נכון? אז לא צריך להחזיק ולתפוס ולהבין ולהיות מתוסכלים או מתוסכלות, אלא באמת להגיד, וואו, זה משהו כזה שהוא, אני לוקחת אותו עכשיו לחיי התרגול שלי. מי שכבר הולכת הרבה שנים בדרך יודעת שכל פעם פוגשים את זה ממקום אחר ומעומק אחר, נכון? תעניינו למי שמכיר את הלימוד, נכון? מי שחדש יותר, יש פה אנשים שמתרגלים קצת ויש אנשים שמתרגלים המון, אז זה משהו כזה שוב ושוב. ולהתחיל עם קצת מה שלילה אמרה, אני לא יודעת אם זה היה היום בוקר או אתמול, לגבי ה-virtual reality, המציאות המדומיינת, שאגב אני מתה על משקפי מציאות מדומה, יש לי בבית. עוד שלא היו אותם כשהייתי ביפן, אז רדפתי אחרי ה-virtual reality, כי להיכנס לתוך דבר כזה ולחוש חוויה שהיא, זה פשוט מטורף, מבחינה קונספטואלית זה... וואו, כאילו, נכנסים ופתאום יש דרקון. זה אמיתי, אמיתי. אז משהו על, על זה שאנחנו באמת חיים במציאות מדומיינת כזו, מדומה, והיא כוללת המון אספקטים. אחד מהם השלי להזכיר זה שאנחנו לא באמת חווים וחוות ישירות את זה שאנחנו עומדים על כדור שזז כל כך מהר, כן? ונע, נכון, נע סביב עצמו ונע מאוד מהר, משהו כזה, נכון? אתם יודעים, מדמיינת את זה, אנחנו עומדים כאלה תקועים, זה, נכון? אז אין לנו תפיסה ישירה של זה, סילוף מאוד עמוק של הסוג של המוצקות הזו, שהיא לא באמת אמיתית, או זה שהגוף שלנו מורכב ברובו מחלל, נכון? אני צודקת, יש לנו פה מדענים, נכון? מחלל, אנחנו לא מרגישים, מרגיש לנו מאוד מוצק. צבעים, תסתכלו סביבכם, צבע הוא לא בחוץ. נכון? בתוך המוח. אין צבעים בחוץ. כן, אז יש מי שעוסק בזה במדעי המוח, אני מניחה שיש כל כך הרבה סוג כזה של סילופים. אני חושבת שמה שהבודה ככה שם עליו דגש מרכזי, זה אותם סילופים שמייצרים דוקה. סבל, חוסר מנוחה, חוסר שביעות רצון, מצוקה. כן? לא כל סוגי הסילופים, כן? התודעה שלנו עושה הרבה, והשלושה האלה זה הליבה של סילופים שגורמים להיאחזות שמייצרת דוקה מיותרת. נכון? ככה רק כדי למקם בעצם על מה הוא שם את הדגש, כי הוא אומר על הלימוד שלו, גם הזכרת את הדרשה עם העלים, כן? אפשר להגיד כל הסילופים זה כל היער, נכון? והקטעת, החופן של העלים שאומר זה מספיק כדי להשתחרר, זה הסילופים האלה, כן? אז אני לא צריכה ללמד אתכם על כל סוגיה של הסילופים, אבל השלושה ארבעה האלה הם המקור של התנועה שנאחזת ומזדהה ומייצרת דוקה מיותרת. דוקה במובן פה של סבל, כן? כי לדוקה יש כל מיני מובנים. אז הסילופים האלה שמתחילים לפרום את התפיסה המוטעת לגבי המוצקות והקביעות, ואיפה האושר שלנו נמצא. אני רוצה שניקח רגע עירור קצר גם לשני הסילופים הראשונים לפני שככה נפנה לסילוף השלישי. אז אפשר לעצום עיניים או להוריד את העיניים ברכות ככה אם אנחנו יושבים עם עיניים פתוחות. והסילוף הראשון של לראות את מה שהוא לא מהימן כמה שיוביל לאושר אמיתי קבוע ויציב. וכאן הבודה מתכוון להנאות החושים. והנאות, אחד הדברים שהוא אומר, חשוב לדעת על הנאות החושים, גם את היתרון, שהוא די ברור, זה מהנה, אבל גם את החיסרון. וכשהסילוף הראשון הזה נוכח, אנחנו שמים את הפוקוס רק על היתרון של הנאות החושים, בלי לראות את החיסרון, ששום הנאה חושית היא לא בסיס מוצק לאושר. וכמה זה קשה לתודעה האנושית, באמת באמת, להבין את זה לעומק. כן, הרדיפה אחרי עונג, אחרי עונג, אחרי עונג, כמה אי שקט זה מייצר, כשאנחנו מניחים את האושר שלנו, באיזושהי הנאה חושית שהיא חולפת. יותר מזה, אין הנאה חושית שבאיזשהו שלב לא הופכת להיות לא נעימה. מסכימים? מאוד מאוד שונה מהנאה המדיטטיבית, מה-letting go, שככל שיותר ויותר מרפים ומרפות מהאחזות, יש יותר רווחה ושמחה ועונג, והם רק גדלים וגדלים, עם התודעה פחות ופחות אוחזת. אז היכולת לראות את גם את החיסרון בהנאות החושים, ולא להניח את כל יהבנו, וגם לראות שיש עונג והנאה ושמחה, שהם לא קשורים להשגה של הנאה חושית. הם קשורים לשמחת הנוכחות, והעונג של ה-letting go, והעושר של התודעה הצלולה והשקטה ושל הלב הפתוח. נכון? זה ככה, כן? זה בא ביחד, מאוד 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 קשה, לוותר על הנאות חושיות, כשאני לא מוצאת הנאה ועונג אחר שאני יכולה להישען לתוכה. וזה התרגול שאנחנו גם עושים ועושות כאן. העונג והשמחה והנאה והרווחה של הנוכחות, של ההרפיה, של ההתרווחות. ככל שאנחנו יותר ויותר יכולים לשהות בתוך העונג והשמחה האלה, אז הנאות חושיות הן פחות המקור שאליו אנחנו נאות ונעים בשביל רווחה. וגם הסילוף השני, שהיום תרגלנו איתו, לראות את משהו הראי כקבוע. אני מקווה ששיחקתם עם זה היום, כן? זה דורש החזקה של התפיסה הזו, של תפיסת הראיות. כמה הלב והתודעה שלנו לא קל להם לראות את הראיות ולקבל הראיות. זה נורא כיף שהלא נעים מפסיק. זה פחות כיף כשהנעים מפסיק. והופך להיות ללא נעים. יכולת באמת לקבל גם את אמת הראיות, וגם לטפח את התפיסה הישירה שבאמת אין שום דבר קבוע. כלום. מצאתם משהו כזה? אם מישהו מצא, אז תכתבו לי פתק. אני אשמח לדעת. אני עוד לא מצאתי. הסילוף השלישי, שמבין השלושה האלה, הוא הכי קשה להבין אותו גם. הראשון והשני, לא פשוט ללב והתודעה שלנו לדעת אותם במלואם, אבל רעיונית, שכלית, אינטלקטואלית, הם לא מאוד קשים להבין את זה. מסכימים איתי? נכון? אבל לראות את משהו לא עצמי כעצמי, או לראות את משהו לא עצמי כלא עצמי, זה כבר, רק הניסוח עצמו, למי שלא מכיר את הלימוד של הדרמה, הוא מאוד מאוד לא ברור, מה הכוונה. כן? קודם כל זה מאוד קשור מה הגדרת העצמי, אז אפשר להגיד, לראות את משהו לא עצמי קבוע ונפרד, כלא עצמי קבוע ונפרד. צריך להוסיף פה, כן? הבודה כאילו מניח את זה, אבל אם אין לנו תפיסה של עצמיות קבועה ונפרדת, אז יכול להיות שאין לנו את הסילוף הזה. זה קשור לתפיסה מסולפת שמניחה שיש אני או עצמי שהוא קבוע, שהוא ממשי ושהוא נפרד, שיש לו מהות נפרדת וקבועה, עומד בפני עצמו. זה משהו אחר מרק להגיד לראות את משהו לא עצמי כלא עצמי. אז זה הלימוד בעצם והתרגול של ענתה ושל הריקות. זה מי שיחסית חדש או חדשה, זה באמת משהו שוב ושוב, אנחנו צריכים לשמוע אותו כדי שנבין קודם כל לאן הבודה מכוון אותנו באמירה הזו, ולאן התרגול מכוון אותנו, ואיך אפשר לתרגל באופן שהתודעה שלנו יותר ויותר תרפה מהסילוף הזה שמייצר הרבה מאוד דוקה. לראות את משהו לא עצמי כעצמי, זה אחד המקורות הדוקה הגדולים ביותר. לא פחות מאחרים, אבל אחד המוצקים. אז אני רוצה שנקרא יחד את הקטע הראשון שנמצא בדפים שלכם. קצת ככה, הבאנו כל מיני קטעים מכל מיני דרשות שדרכם אפשר לחקור יחד את הסילוף הזה. תוך הדרשה על התבוננות בצמד התובנות, זו דרשה מאוד ארוכה, גם מהסוטה ניפאטה. הבודה אומר כך, ראה את העולם עם האלים, שרואה את העצמי במה שאינו עצמי, מתקבע בגופניות ובמנטליות, ומדמיין זה אמיתי. כל מה שהוא מדמיין אינו כפי שדמיין. זה בדיוק הדבר שמתאה בעצמי, הוא ארעי וטבעו מתעתע. נורא יפה. ככה ישירות, אגב בסוף הוא כזה שהוא אומר לנו, כן, הדבר הזה שמתאה בעצמי, שהוא גם ארעי והוא גם מתעתע. בדיוק אותו דבר, הוא גם ארעי והוא גם ריק. כן, אז יכול שלנו להחזיק, אני אתייחס לזה קצת היום, אבל כל כך יפה התיאור הזה שהוא, כן, העולם עם האלים, תשימו לב, כולל ככה, זה שיש אלים בתוך הקוסמולוגיה הבודיסטית, יש כל מיני יצורים שמימיים, גם הם שקועים בבורות. זה שנולדתי באיזשהו עולם שמימי בתוך תפיסה הבודיסטית, הוא אומר שיש שם, שומעים אותי? שיש שם חוכמה, אגב. זה אומר, ראה את העולם עם האלים, שרואה את העצמי במה שאינו העצמי. מתקבע בגופניות ובמנטליות. הוא מדמיין, זה אמיתי. כבר מתחיל, אתם מרגישים את ה... נראות איך המילים, הוא מתקבע, כן? הוא מתחיל להגיד לנו משהו פה על, על התנועה הזאת שמייצרת את הדוקה. כל מה שהוא מדמיין אינו כפי שדמיין. זה בדיוק הדבר שמתאה בעצמי. הוא הראי וטבעו מתעתע. אז אני רוצה בתחילת הפתיחה הזאת של, של הסילוף הזה והחוכמה של הנתה, הראייה הצלולה של, של הנתה ושל הריקות של העצמי, להגיד שאנחנו צריכים הרבה חמלה והומור עצמי כשאנחנו מתחילים להתבונן על העצמי שלנו. בסדר? אפשר רגע להביא גם הומור, לא ציניות, תמיד אומרת לא ציניות, הומור עצמי ככה שיודע לגחך על כל התנועות שהתודעה שלנו עושה, וגם חמלה על כל התניות והנטיות שתכף נקרא מה בודה אומר עליהם, כשאנחנו מתחילים לחקור את העצמי, כי אם אנחנו לא מביאים את האיכות הזאת של גם הומור וגם כלילות וגם חמלה, אז אנחנו עושים יותר עצמי מלא עצמי כשאנחנו חוקרים את הלא עצמי. אוקיי? קל מאוד ליפול לתוך הבור הזה. אז כשמשהו מתחיל להיות דחוס בתוך ההתבוננות הזאת של איך העצמי שלנו מתהווה, מה זה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו עצמי? אפילו השאלה הזאת, אני אומרת אני. תשאלו את עצמכם רק את השאלה, מה זה אני? איפה הוא? גוף, תודעה, המצב תודעה הזה, התחושה הזו, התפיסה, אני. אני אומרת אני, וכן, כל כך המילה כל כך מתעתעת הזו, ומיד אחר כך, כשמתחילות המחשבות, כל הבניות העצמי שלנו, אם זה נהיה מאוד דחוס בניסיון שלנו לפרום שם משהו, תביאו את האיכות הזאת של, גם של חמלה וגם של כלילות, תלוי מה מתאים. לפעמים צריך כלילות ולפעמים צריך להביא הרבה מאוד רכות וחמלה. אז שלוש תפיסות? שלוש תפיסות שאפשר להגיד שהן מסולפות ביחס לעצמי. אוקיי? אז אני כן רוצה להזמין אותנו להקשיב מתוך הקשבה של מדיטטיבית, לראות איך זה נוגע בנו, כל אחת מהתפיסות האלה שמבנות בעצם את התפיסה המסולפת הזו. נגיד את שלושתם קודם, שהיא אחת היא התפיסה של הקביעות של העצמי, אחת היא תחושת הבעלות, שהיא קשורה לא רק לאני אלא לשלי, השלישית היא התחושה של המהות, המהותנות, יש לעצמי מהות קבועה ונפרדת. אולי אפילו הייתי אומרת, קביעות, תחושת בעלות ונפרדות. אני חושב שאנחנו כל אחד יכול לחוש את הדבר הזה, ששלושת התפיסות האלה הם חלק מהתפיסה המסולפת של העצמי. תחושת הקביעות שלנו, איך היא נולדת? לא סתם נולדת. נולדת כי יש לנו תחושה של המשכיות של מה שאני קוראת לו אני. זה דבר הכרחי, נכון? ראיתם את הסרט ממנטו? מי שלא ראה אז מומלץ, תחזרו הביתה ביום ראשון. אבל אם אין תחושה של המשכיות של אני, אי אפשר לתפקד בעולם. אוקיי? קם כל בוקר, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל הוא לא יודע מי הוא. אין תחושה של המשכיות, הוא כותב לעצמו דברים כדי, יש כל מיני סרטים כבר כאלה, כן? תחושה של ההמשכיות היא תחושה הכרחית כדי שאוכל להתקיים בעולם. היא דבר שהוא מחויב כדי שיש לנו איזה משהו קוהרנטי, שאני קמה בבוקר ואני מסתכלת במראה ואני יודעת את מי אני רואה ולאן אני הולכת. הרי יש כל מיני, נכון, כל מיני בעיות מוחיות שאני יכולה להסתכל ואני לא יודע מי אני. כן? אי אפשר לתפקד, זה בעיה מאוד גדולה לתפקוד שלנו. אבל התחושה הזאת של ההמשכיות היא מייצרת לנו את התפיסה המסולפת שההמשכיות, הרצף הזה, שיש לו כמובן קשר בין רגע לרגע, הרצף הזה שאני קוראת לו אני, הוא משהו קבוע. זה כבר משהו אחר. אוקיי? אז אני יכולת שלנו לראות איך מתוך זה שאני מרגישה שיש המשכיות לאני, שאני זוכרת, זה מאוד קשור לזיכרון. אוקיי? זה פונקציה הכרחית, הזיכרון. ולאחר התחושה של הזיכרון מייצרת גם תחושה של קביעות, שזה כבר משהו נושא. וגם לשים סימן שאלה גדול, תקחו רגע להרהר, האם תחושת העצמי שלנו היא באמת משהו קבוע? האם בתוך התחושה הזאת של הרצף, אין רגעים שאין תחושה של עצמי? ששכחנו את עצמנו, נכון? ששקענו באיזה, שקענו בסרט, נכון? אחד הדברים הכי יפים, למה הולכים לסרט? לשקוע בתוך עצמי של מישהו אחר. כן? ומי שרץ מרתון, נכון? עושה ספורט אקסטרים, מה קורה? למה אנשים עושים כאלה פעולות אינטנסיביות? חושבת שלא מעט מהם יגידו שבאיזשהו שלב העצמי מתפוגג. נכון? היא בתוך הפלואו. שזו חוויה שהיא מאוד מאוד נעימה עד שפתאום התעוררנו לתוך עצמנו. אוקיי? נכון? אתם איתי? רק זה כבר כשמערערים בזה אנחנו יכולים להתחיל לחוש שהתחושה שהעצמי הוא דבר קבוע בחוויה שלנו זה לא נכון. אנחנו כאילו שמים איזושהי תפיסה גדולה כזאת, אבל בעצם יש לנו המון רגעים ביום שתחושת העצמי שלנו היא לא קיימת. אפילו רק כשנרדמנו והתעוררנו. כן? כששקענו במשהו. ציירנו, רקדנו, כן? לכן הפעמים מתייחסים לפלואו בתור חוויה מאוד מאוד מיטיבה, כי שכחנו את עצמנו. כמה כיף לשכוח את עצמי. נכון? יש ביטוי כזה, זה כיף לשכוח את עצמי מדי פעם. לכן זה נורא משמעותי לתרגל את תשומת לב לארעיות, וגם לארעיות של תחושת העצמי. מזמינה אותנו עכשיו רגע להרהר, כמה סוגי עצמי היה לנו מהבוקר. היה אולי עצמי מאוד מאוד שמח, ואז אולי עצוב, מרווח, מקובץ, נינוח, דחוס. כמה זה משמעותי לשים לב תפיסת הארעיות של תחושת העצמי. לראות בחוויה הישירה שלנו, העצמי הוא דבר גמיש. זה לא דבר אחד. מי אני? הכועסת או המרווחת? השמחה או העצובה? זה ככה תפיסה מסולפת אחת של העצמי הקבוע והטיפוח של הניצ'ה של תחושת העצמי. דבר מאוד מאוד חשוב להתחיל לרופף את המוצקות של תחושת הקביעות של תחושת העצמי. זה היה מורכב מדי, שזה היה בסדר. תחיל לראות את התנועה הזאת שאתה יגיד, וואו, מה זה הדבר הזה? כן, כל הזמן תחושת העצמי שלי נעה, היא גמישה, היא מסתובבת, כן? היא מופיעה, היא נעלמת. תפיסה המסולפת השנייה היא יותר קשורה לבעלות, זה לא רק לעני, זה לשלי. כאילו, יש לי בעלות על משהו. שמתי לעצמי פה את הציור של הסרט הכל בראש. מי הבעלים של כל המופע הזה? מי? ראית את הסרט הכל בראש? מי לא ראה? מי שלא ראה חובה ככה. הכל בראש. זה נורא יפה, זה בקוף, אבל זה משחק עם ה... זה נקרא inside, inside out, נראה לי באנגלית. הכל בראש, כן? זה בעצם נכנסים לתוך הראש, ובתוכו יש כמה קולות, את הכעסן ואת המשתוקק, ומי שהמחריים יושבים וכל אחד רב, בכל רגע נתון, מי בעצם שולט בתוך האירוע הזה שקוראים לו אני. אז התחושה הזאת של הבעלות, בעצם מי הבעלים ושל מה בדיוק? ואני רוצה שנקרא רגע קטע נוסף, מתוך הדרשה על המאפיין של הלא עצמי. תחושה של בעלות, הבודה מתייחס למשהו מאוד ספציפי. מבחינתו, תחושה של בעלות זה אומר שיש לי שליטה מלאה בדבר. זה הגדרה. אם זה לא הגדרה שלנו של בעלות, אז זה לא תהיה בעלות. אבל זה הגדרה של הבודה. בעלות זה אומר שיש לי שליטה מלאה על הדבר. אז כבר אפשר, יש לי שליטה מלאה על ההתרחשות הזאת שנקראת אני, או כל מה שמרכיב את אני, התחושות והרגשות והדפוסים והתפיסה, כן, והמחשבות. אז תראו מה הוא אומר על הדרשה על המאפיין של הלא עצמי. גוף אינו עצמי. אם הגוף היה עצמי, הגוף לא היה מוביל למכאוב, והיה אפשר לגבי הגוף להחליט שיהיה גופי כך, או שלא יהיה גופי כך. אך כיוון שהגוף אינו עצמי, הוא מוביל למכאוב, ואי אפשר לגביו להחליט שיהיה גופי כך, או שלא יהיה גופי כך. תחושות אינן עצמי. אם התחושות היו עצמי, התחושות לא היו מובילות למכאוב. והיה אפשר לגבי התחושות להחליט שיהיו תחושותיי כך, או שלא יהיו תחושותיי כך. אך כיוון שתחושות אינן עצמי, הן מובילות למכאוב, ואי אפשר לגביהן להחליט שיהיה גופי כך, או שלא יהיה גופי כך. ואז הוא אומר את זה גם על התפיסה, וגם על הדפוסים המנטליים, וגם על התודעה או על ההכרה. כן? ופה יש דבר נוסף שאני פחות נכנסת אליו, שמחת הבודה להגיד שמשהו הוא עצמי, זאת אומרת שאי אפשר להגיד שהוא כואב. ההגדרה של עצמיות היא גם של שליטה או בעלות או יכול שלנו לשלוט על המציאות, וגם שזה אננדה, מי שמכיר בתוך התפיסה ההודית, בתוך הקשר מאוד רחב. ואם זה לא מגדיר, אז אי אפשר להגדיר את זה כעצמי. אנחנו תכף עוד נראה עוד כמה ההגדרות שלו, אני מביאה את זה כי צריך להבין שזה בתוך שדה מאוד מסוים, כשהוא מדבר על עצמי הוא מתייחס לעצמי כפי שסביבתו התייחסה לעצמיות, כן, העצמיות המוחלטת. זה נורא מעניין להסתכל כאן על ההקשר הזה, היכולת שלנו להיות בעלים על התחושות, על הגוף, על הרגשות, על המחשבות, והתחושה הזאת של הבעלות, כאילו באמת יש לי יכולת להגיד שהמצב תודעה הזה לא יעלה עכשיו, שהתחושת גוף הזאת תיפסק עכשיו. יש לנו יכולת לעשות את זה? יש? אז זה סילוף מאוד עמוק של בעלות, שיש לי תחושה שאני כל הזמן שולטת בחוויה שלי ומנסה לשלוט בה. אחד התרגולים הכי הכי עמוקים מבחינתי זה באמת הנחת כל תנועה של שליטה על החוויה. להניח לכל אג'נדה לשנות משהו שנוכח בחוויה שלנו. זה מייצר כל כך הרבה דוק מפעל הבלתי פוסק הזה, כל הזמן לשלוט, לשנות, להדוף, כן? להפסיק, לבנות משהו אחר ממה שנוכח כרגע. נכון? זה מעייף, לא?
משהו
אחר ממה שיש כרגע. כן? הגוף שלי כך, אני רוצה שהגוף שלי אחרת. התחושה הזאת כך, אני רוצה שהתחושה שלי אחרת. כן? הסילוף המאוד עמוק הזה, שבראש אני יודעת שאין לי שליטה, אבל כל הזמן אנחנו בתנועה של שליטה על מה שקורה בחוויה שלנו. כל הזמן. זה ככה הסילוף השלישי. אתם עוד בסדר? כן. חיים שלמים. שם את זה אותם, חיים שלמים. כן. אנחנו רוצה לעשות תרגול קצר לגבי הסילוף השלישי בהקשר הזה. זה שלוש בתוך השלישי, אתם שמתם לב, התחלתי להיות כמו הבודה. בתוך המספרים. קצת מבלבל אולי, בתוך הסילוף השלישי של לראות את מה שהוא לא עצמי כעצמי, יש בתוכו את שלושת הסוגים האלה של הסילופים, של הקביעות, של הבעלות, ושל, זוכרים האחרון? הנפרדות, כן? המהות והנפרדות, כן? אז בואו תעצמו עיניים, אני רוצה שנעשה רגע תרגיל קצר, שיהיה בהתחלה עם עיניים עצומות ואז עם עיניים פתוחות. הסילוף השלישי של תחושת הנפרדות, זה בעצם התפיסה הדואלית שיש תופס או תופסת ונתפס. אני נפרד ואובייקט נפרד. תחושת הנפרדות. נקחו רגע אותם עוד פעם ככה להתרווח ולהרפות את הגוף. נמצא לי נוחות בתוך התנוחה. אפשר להניח לתנועה ששולטת בחוויה ופשוט מרפה לתוך החוויה. מניחה לה להיות כפי שהיא עכשיו מופיעה ומתהווה. כמה בסיסית התחושה שיש אני שמתבוננת בחוויה. אנחנו גם הרבה פעמים פשוט מדברות ככה בתוך התרגול. אז אני מתבונן בחוויה. מבינה אותנו לקחת רגע ולבחון איפה אני נגמר והחוויה מתחילה. איפה אני נגמר והחוויה מתחילה. איפה החוויה מפסיקה ואני מתחילה. יש גבול הפרדה. איפה אני מסתיימת והתחושה מתחילה. יש קו מפריד? עכשיו אני מזמינה אותנו לפתוח את העיניים, לא להביט בשום דבר ספציפי, ככה ברכות. להתבונן ולשים לב איפה המתבונן מפסיק והנראה מתחיל. איפה המתבוננת מפסיקה והנראה מתחיל. אני אזמין אותנו עכשיו שוב לעצום עיניים. אני אצלצל בפעמון. אותה שאלה, איפה השומעת מסתיימת והנשמע מתחיל? מעניין, נכון? יכולתם למצוא קו שבו אני מסתיימת והנתפס מתחיל? מעניין, אני אתכם לשחק עם זה, כן? התחושה הזאת שיש אני בנפרד מהחוויה, אני בנפרד מהתחושה, אני בנפרד מהצליל, אני בנפרד מהמחשבה, אני בנפרד מהרגש. מעניין. בואו נקרא רגע משהו שהבודה כותב בדרשה על אופן התפיסה של העצמי. הוא אומר כך, ישנה תודעה, ישנן תופעות מנטליות וישנה בורות. כאשר אדם רגיל שלא שמע אחרת, חווה התנסות שנולדה עקב המגע הנגוע בבורות, המחשבה אני מופיע בו. המחשבה זה אני מופיע בו. המחשבה אני אהיה מופיע בו. המחשבה אני אחדל להיות מופיע בו. המחשבה אני אהיה בעל גוף מופיע בו. המחשבה אני אהיה חסר גוף מופיע בו. המחשבה אני אהיה בעל תפיסה מופיע בו. המחשבה אני אהיה חסר יכולת תפיסה מופיע בו. המחשבה אני אהיה ללא תפיסה וגם לא נהדר תפיסה מופיע בו. מספיק לנו הראשונים. המחשבה אני מופיע בו. המחשבה זה אני מופיע בו. הוא מתאר כאן, מתחיל להפנות את המבט שלנו לאיך תחושת העצמי הנפרד מתחילה להתאבות. אתם רואים את מה? אתם רואים ככה, תחזרו רגע לטקסט, זה כל כך יפה. ישנה תודעה, ישנן תופעות מנטליות וישנה בורות. כאשר אדם רגיל שלא שמע אחרת, חווה התנסות שנולדה עקב מגע נגוע בבורות, המחשבה אני מופיע בו. זה אני, זה לא אני, זה שלי. ואיך התופעה הזאת שנקראת מחשבה, איך היא מיד עושה את ההפרדה בין אני לדבר. לא? שתקלים עליי, ככה זה מעניין מה עובר עכשיו בתוך התודעות הרבות שיושבות כאן, לא מסקרת, כן? בואו נעשה תרגיל קצר שעושים אותו הרבה בתרגול, מאוד מאוד פשוט. תשימו לב רגע איזה איכות של תודעה נוכחת, איזה רגש נוכח שהוא ברור לי, זמין לי, שאני יכולה לזהות אותו. אולי איזה תחושה בגוף. כמה מהר התודעה שלנו, אני בודדה, או אני כועסת, או אני עצובה, או אני עייפה, או אני מתוסכל, או אני פוחד, או אני חרד, או אני עייף, או אני משועמם. ואז פשוט מוציאים את המילה אני. יש ימום, ויש בדידות, ויש תחושה, ויש צליל, ויש כאב. מה קורה לחוויה שלנו שפשוט לפעמים אנחנו מוציאים את המילה אני ומחליפים אותה במילה יש. תרגיל פשוט כל כך שמגלה כל כך בבהירות כמה כל כך מהר המילה אני מתחילה להתמצק ולייצר את תחושת האני. מושלם? איפה הוצבתי מושלם? הטקסט? לא. לא אמרתי מושלם, אמרתי מושלם?
המחשבה.
המחשבה אני מופיעה בו, זה לא המושלם. זה מה ששמעת? סליחה. לא אמרתי מושלם. כנראה שאמרתי משהו אחר. ותוך התרגול הזה שאנחנו צריכים לפרום את תחושת העצמי, אז יש לנו כמה דברים שככה שמתי לנו. אחד, להתחיל לראות את הארעיות של תחושת העצמי. והשני עכשיו להתחיל לפרום את התחושה הזאת של הנפרדות, המוצקות והממשיות של תחושת העצמי. ואחד הדברים שהבודה מתאר כאן כל כך יפה בדרשה הזאת, שאספק כל כך מרכזי בחוויית העצמי שלנו, כרוך בתחושה אני ובהזדהות הזאת של תחושת העני. אני רק רוצה לשמוע אם יש הסכמה עם האמירה הזאת, זה כאילו זה רק אצלי ככה שאני... זה נבזה את עצמי בטקסט, או ש... אוקיי, אני רק כדי הידהוד ככה, אוקיי. אז מה קורה לנו בתוך התרגול המדיטטיבי? בואו עוד פעם ככה, אנחנו משבצים את זה ברגעים של רפלקשן, של הרהור. מה בעצם אנחנו מתרגלים ומתרגלות, ומה נגלה לנו לגבי תחושת העצמי, והיכולת לנו להתחיל לפרום את הסילוף הזה שרואה בעצמיות, קביעות, ממשות ונפרדות. מה קורה לנו בעצם בתוך התרגול? בואו נזכר ברגעים שהתודעה שלנו אסופה, היציבה ומאוחדת. רגעים שהיינו אומרים, האיכות של הסמאדי התבססה. תנסו רגע להיזכר, אולי אפילו עכשיו זה נוכח, אבל זה לא נוכח ככה, להיזכר ברגע שבו האיכות הזאת של יציבות ו... הרמוניזציה של הגוף והלב והתודעה שלנו יחד. ברגעים האלה, מה אנחנו יכולים להגיד על חוויית העצמי שלנו? מוצקה או כלילה? נכון, סביר להניח שנגיד שזמנים האלה שהסמאדי שלנו יציב ומתמשך, תחושת העצמי שלנו יותר כלילה, יותר מרווחת, יותר רכה, פחות מובחנת. מה בעצם קורה ברגעים האלה של הסמאדי? איזו תודעה יציבה ואסופה ומאוחדת. בעצם התנועות ההרגליות, התגובות של ההשתוקקות והסלידה וההאחזות, בעצם התרקחו והתמוססו. אז יש פחות אני. פחות תגובתיות, פחות אני. זה נורא משמעותי ברגעים האלה של הסמאדי, לא רק ההנאה שלנו מהסמאדי, אלא התובנה שנולדת לגבי העצמי. איך הוא נבנה? פחות תגובתיות, פחות היאחזות, פחות עצמי. למה זה חשוב המבט של החוכמה בזמנים האלה? אג'ן צ'אה אומר שאם הסמאדי הוא כמו סכין חד, אבל אם אין את החוכמה, אז אני לא לוקחת את הסכין החד וחותכת כדי לגלות משהו. אז מה מלמד אותנו הרגעים האלה שהתודעה אסופה ויציבה ושקטה על תחושת העצמי, על הממשות של העצמי? תוך תרגול של תשומת לב, מרגע אחרי רגע אחרי רגע, בואו נזכר ברגעים האלה שהנוכחות שלנו היא רציפה ומתמידה וערנית בהליכה, עם הנשימה, עם הגוף. רגע אחרי רגע יש עירות, יש פחות עצמי. יש נוכחות רגע אחרי רגע. עכשיו רגע ניקח רגע להיזכר, אולי אפילו עכשיו זה נוכח, כשהלב שלנו מאוד מאוד פתוח. מאוד פתוח. רגעים שהמתה, שהחמלה, נוכחות באופן מאוד עמוק. בלב, בגוף, בתודעה. הפתיחות הזאת, כמה עצמי יש בה? מעט מאוד. ככל שהלב שלנו יותר פתוח, יותר רחב, יש פחות עצמי. אחד הדברים שאנחנו רואים בתרגול זה את פתיחה וההתכווצות, נכון? ככה משהו נפתח, יש פחות עצמי, ואז משהו מתכווץ ונאחז ומזדהה ומתקבע, ופח, הנה העצמי הופיע ונולד. ואז משהו מרקח את ההיאחזות ומרפא את ההזדהות ומתרווח בתוך הגוף ונזכר בטוב הלב ופותח את הלב, ופתאום העצמי יותר רך, מעוברר, פחות ממשי. לכולנו היה את החוויות האלה, נכון? חלק מהתרגול זה לראות את הפתיחה ואת ההצטמצמות, את הפתיחה ואת ההצטמצמות. מה זה מלמד אותנו? לא רק הדוקה שבה הצטמצמות, אלא שההצטמצמות מבנה עצמי. שההזדהות וההאחזות במחשבה, ברגש, בתחושה, יש יותר עצמי דחוס. פתאום נולד לו עצמי. הוא מתהווה ונולד. אם התודעה שלנו מרפה ומתרווחת והלב נפתח, משהו בתחושת העצמי מתרווח, ולפעמים אפילו נעלם. זה העצמי שלנו, כן, שאומרים שהעצמי הוא ריק, לזה בדיוק מתכוונים. הוא נולד ומתהווה מתוך תנאים. זה לא דבר שקיים כשלעצמו. יש היאחזות במשהו, יש הזדהות, יש התקבעות בגופניות ובמנטליות, והנה עצמי נולד. משהו שאני רואה את זה, נכון? כאילו, נולד לי עצמי. עכשיו אני הולכת איתו. עכשיו זה עוד קטן, אבל תחשבו שהוא נולד, והוא נולד, והוא נולד, והוא נולד, ואי אפשר לראות כלום חוץ מעצמי, נכון? וכשהוא מתרקח, והוא מתרקח, והלב נפתח, ונפתח, פתאום רואים המון דברים, פתאום יש פחות נפרדות, פתאום איפה אני ואיפה העולם, מה זה אומר לי מה על העצמי? מה שאני מנסה ככה לשים לנו זה שזה לא רק החוויות, אלא מה נולד מהחוויות האלה, מה אני מבינה מהחוויה הזאת לגבי עצמי. שגם כשעצמי שלי מתכווץ בחזרה, משהו בתוכי כבר לא מתועתה. אני כבר לא מתועתת לחשוב שהדבר הזה שמופיע עכשיו במוצקות, במוצקות הזאת, הוא באמת באמת אמיתי. יותר ויותר נולדת ההבנה שזה משהו שנבנה מתוך ההיאחזות שלי. שהוא קיים ונולד ומתהווה מתוך התנועה של ההזדהות, במחשבה, ברגש, בהשקפה, בדימוי. כן? ככה מתחיל, התעתוע מתחיל להתמוסס. זה לא שהתודעה שלנו, עד שהיא לא משתחררת לחלוטין, ההתכווצות מופיעה, וההתרחבות, וההתכווצות, אבל בתוך הרגעים של ההתכווצות, איך החוכמה יכולה להפציע ולהגיד, אוקיי, הנה ההבנייה הזאת שאני קוראת לה, אני. אז בואו נקרא עוד קטע אולי אחרון, תכף נראה, מהדרשה בפריליה. אחד הדרשות האהובות עליי ביותר. נראה לי כל רטריט לסוף אני מביאה. אלא הריטוט האחרון לא הבאתי ש... בצד השני, תוך הדרשה בפריליה. באמת, כאילו, גאונות כזאת לא... לא, באמת, לא. מי שלא קרא, אז תכינו את עצמכם למופע הגאוני הבא. באמת. אדם רגיל שלא שמע אחרת, שזה בעצם התודעה בסילופים, זה הכוונה. כן? לא שמע אחרת, זה אומר שהתודעה לגמרי שקועה בתוך שלושת הסילופים. תופס את הגוף, את התחושות, את התפיסה, את הדפוסים המנטליים ואת ההכרה כעצמי. תפיסה זו נזירים היא עצמה התנאיה. אתם איתי? זה לא איתי, זה מבודה. כן? כשאנחנו לא שמים לב, כשהתודעה שקועה בתוך התעתוע והבורות, שאין תשומת לב ברגע הזה של המגע, כן? כמו מקודם שעולה רפיה אני, אז פה אני מתאר את זה קצת אחרת. הרגע של המגע החושי, התודעה מיד עושה אני ושלי ביחס לגוף ולתחושות ולתפיסות ולרגשות ולנטיות ולמצבי התודעה ואפילו להכרה עצמה, למודעות עצמה, עושה אני. הוא אומר, התנועה הזאת שעושה אני, שמבנה אני, כן, דרך ההאחזות הזאת וההזדהות, היא בעצמה רק סנקרה. זה רק דפוס מנטלי, התרגלנו לעשות אני, ולעשות שני, שלי, שוב ושוב. ואז הוא ממשיך ושואל, הוא אומר, ומהו מקורה של התנאיה הזו? מה המוצא שלה? ממה היא נולדה? ממה היא נוצרה? נזירים, כאשר אדם רגיל שלא שמע אחרת, מתנשא בתחושה שנולדת ממגע הנגוע בבורות, מתעוררת השתוקקות. מזה נולדת התנאיה זו. מאוד פשוט. זה חוזר מאוד פשוט. אתם רוצים להחליף את המילה השתוקקות בהזדהות כי זה יותר קל לנו להבין? תחליפו, זה לא כל כך משנה. כן? ברגע של מגע חושי, כשהתודעה לא בתשומת לב, מאיפה נולדת העצמי? זה כל מה שאמרתי מקודם. ברגע שהתודעה נאחזת, מזדהה, בתחושה, במחשבה, בדימוי, ברגש, מזה נולדת תחושת העצמי. Okay? והתנועה הזאת של ההאחזות זה סנקרה. מכירים את המונח סנקרה? זה התניה, זה דפוס. למה זה כל כך משמעותי? כי אם זה רק דפוס, אפשר לשנות את הדפוס. אוקיי? אני אעצור עוד פעם. נעשה ריבוע. אם תחושת, כן, הבניית העצמי זה רק התניה, זו רק סנקרה, אפשר לטפח סנקרה אחרת. שנאה זה סנקרה, טוב לב זה סנקרה. תשומת לב זה סנקרה, בלבול זה סנקרה. זה הכל התניות. מה שהוא אומר זה שגם התנועה הזאת שמבנה את העצמיות הזאת, התחוסה המצומצמת הנפרדת, זו רק התניה מנטלית. זה התנועה של ההזדהות. אם זו תנועה, אם זו רק תנועה מנטלית, אפשר לעשות מה? תנועה הפוכה. במקום לעשות ככה, אפשר לעשות ככה. 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 אני אנסה, זה לא, תביני מה הכוונה, כן? זה במקום התנועה של ההזדהות והאחזות, אפשר להרפות. במקום להחזיק, אפשר לשחרר. במקום לתפוס, אפשר להניח. זו סנקרה וזו סנקרה. כן, כן. כן, כן. עכשיו תראו מה עוד הוא אומר על זה. זה עוד לא נגמר פה. אומר, סנקרה זו היא הרעית. תלויה והתהוותה מותנית בסיבה. גם הסנקרה הזאת זה הסנקרה של העצמי, הוא מתכוון. הסנקרה של לעשות אני היא ארעית, תלויה והתהוותה מותנית בסיבה. היא ארעית והיא תלויה בהאחזות והזדהות. אם אין האחזות והזדהות, אין תחושת עצמי מצומצמת. גם ההשתוקקות או ההזדהות היא ארעית, תלויה והתהוותה מותנית בסיבה. גם התחושה ארעית, תלויה והתהוותה מותנית בסיבה. גם המגע ארעי תלוי והתהוותו מותנה בסיבה. גם הבורות ארעית תלויה והתהוותה מותנית בסיבה. כאשר אדם מבין ורואה זו, המזהמים מגיעים אל קיצה. כל המופע ההתרחשות הזאת של הדוקה ועצמי, זה הכל ארעי ומתהווה בתלות בהזדהות שלנו. הבורות עצמה היא ארעית. זה לא גאוני. אם הבורות לא הייתה ארעית, אפשר להשתחרר. אם הסילוף היה קבוע, אי אפשר היה to un-סילוף it. לא תחורים את זה בעברית. נכון? זה כל כך כל כך משמעותי להבין שכל רגע של נוכחות, כל רגע של ערנות, כל רגע של תשומת לב, זה רגע שאין בו בורות. כל רגע שאני רואה את ההופעה ואת ההתפוגגות, כל רגע שאני רואה נכוחה שחוויית העצמי שלי הופיע כי הזדהיתי באיזה מחשבה, זה רגע שהבורות מתחילה להתפוגג. היא מותנית במשהו. הבורות מותנית בבורות, זה מעניין. מה הבורות המותנית? מעניין. בורות שמותנית בבורות. אז אני רוצה להקריא לנו עוד פעם את החלק האחרון, ככה, ובזה ככה נסיים. בואו תמצאו לעצמכם עוד תנוחה, מי שרוצה לעמוד גם מוזמנים, מוזמנות. תנוחת עמידה היא תנוחה נהדרת. כל ההתרחשות הזאת של העצמי היא התהוות מותנית. כל המבנה הזה של העצמי הוא ריק. ריק במשמעות שהוא מופיע מתנאים ונסיבות. בלי האחזות ובלי הזדהות, תחושת העצמי שלנו מאוד מאוד עברית. בלי האחזות ובלי הזדהות גם אין דוקה. גם הדוקה ריקה. ריקה לא כי היא לא נוכחת כשיש את התנאים, ריקה המשמעות שלה שצריך תנאים ונסיבות כדי שמשהו יעלה. יש הזדהות, יש היאחזות, יש תחושת עצמי, יש דוקה. יש הרפייה של היאחזות, הרפייה של ההזדהות, יש פחות עצמי, פחות דוקה. כל המבנה הזה, כמה זה משחרר לראות את כל העצמי כהתרחשות מותנית. והחוכמה העמוקה זה לא שאני מסלקת את העצמי, אלא אני כבר לא מתועטת מההתרחשות הזו. כמו שהיא מופיעה, אני יכולה גם להתפוגק. הצלילות והשקיפות, כשאני רואה מבעד לאשליית הקביעות והנפרדות של עצמי. איפה אני מתחילה ואיפה החוויה? איפה אני מסתיימת והחוויה מתחילה? אז אני אסיים בקטע האחרון שמופיע שם. אפשר רק להקשיב ולקרוא אחר כך. כאן הבודה מתאר את החוויה הערה שלו. כמעט ואין מקומות כאלה בטקסט. מאוד מאוד נדיר, שזה בעצמו מאוד יפה. לא למצק את החוויה של עצמו. יש משהו בתיאור הזה שזורק אותנו לתוך החוויה הפתוחה והמשוחררת. כשהבודה מדבר על עצמו, הוא קורא לעצמו התתהגתה. כן, שממש אי אפשר לתרגם את זה, תתה וגתה, או תתה ואגתה, זה כך בא, כך הלך. תתה, תתתה זה הכחות. תתהגתה, כך בא, כך הלך. זה אומר ככה. התתהגתה רואה. מתוך הדרשה במנזר של קלקה. התתהגתה רואה, אך כאשר הוא רואה, הוא לא מזדהה עם הנראה. הוא לא מזדהה עם הבלתי נראה. הוא לא מזדהה עם מה שניתן לראותו. הוא לא מזדהה עם הרואה. כשהוא שומע, הוא לא מזדהה עם הנשמע. הוא לא מזדהה עם הבלתי נשמע. הוא לא מזדהה עם מה שניתן לשומעו. הוא לא מזדהה עם השומע. כשהוא טועם, מריח או חש, הוא לא מזדהה עם מה שטעם, הריח או חש. הוא לא מזדהה עם מה שלא טעם, הריח או חש. הוא לא מזדהה עם מה שנטען לטעום, להריח או לחוש. הוא לא מזדהה עם הטועם, המריח או החש. כשהוא תופס בתודעה, הוא לא מזדהה עם מה שנתפס בתודעה. הוא לא מזדהה עם מה שלא נתפס בתודעה. הוא לא מזדהה עם מה שניתן לתפוס בתודעה. הוא לא מזדהה עם התופס. כך נזירים, התתהגתה, ביותו כך, ביחס לכל התופעות, אותה ניתן לראות, לשמוע, לטעום, להריח, לחוש בגוף ולתפוס בתודעה, הינו כך. ואני אומר לכם, אין כחות גדולה או נעלה יותר מזה. אני שב רגע עם הכחות הזו של שמיעה וראייה ותחושה ומחשבה וריח. התודעה לא מתמקמת לא כאן ולא שם ולא ביניהם. ולא עם האובייקט, ולא עם הרואה, ולא עם השומעת. החופש בהזדהות. הצלילות, השקיפות של התודעה שלא מתמקמת ולא מתקבעת. על שום דבר. כך. Thank you. תודה לבודה, לדמה ולסנגה. מבינה אותנו לצאת להליכה פשוט כך. לא להתמקם, לא בנתפס ולא בתופס ולא ביניהם. הפשטות הזו של כך. מה שזה אומר לנו, להיות כך. חופש בהזדהות.